טוב, שוב פעם סליחה, פשוט הייתי עסוק במשהו ולא לא שמתי לב שהזמן כבר הגיע. אנחנו בראייה, בניסוח, מה שקראתי, ניסוח התיאולוגי של הראייה, ובעצם מה שעשיתי פה, הפכתי את כיוון הטיעון. בראייה הפיזיקו-תיאולוגית, זה היה המהלך הקודם, במהלך הקודם, בראייה הפיזיקו-תיאולוגית, הבאתי ראייה מהמורכבות של העולם לזה שמישהו כנראה יצר אותו, כי דבר מורכב לא נוצר לבד. כנגד זה יכולה לעלות הטענה, כן, אבל דברים מורכבים אולי יכולים להיווצר במקרה, בלי יד מכוונת. היו הרבה ניסיונות, סיכוי קטן, אבל יש מקרים מוצלחים וכולי. ואז אני תוקף בצד השני של הקרן השנייה של הדילמה, ואני אומר, בסדר, אבל אם זה באמת כך וזה נוצר במקרה, אז מניין לך שאתה יכול לסמוך על החושים, על כלי החשיבה, על ההנחות האפריוריות שלך, מה שקראתי הראייה מן האפיסטמולוגיה, כן, עם כתובת האבנים שהרכבת בדרך לסקוטלנד, ולא אחזור עכשיו לכל העניין הזה, כך שבעצם מדובר פה במהלך שבנוי כמו תנועת מלקחיים. זאת אומרת, הראייה הפיזיקו-תיאולוגית אומרת שדבר מורכב לא נוצר במקרה, ואם תגיד שהוא נוצר במקרה, אז מי אמר לך שהוא אמין? כשאני מדבר כמובן על מה שנוצר במקרה, במקרה הזה זה לא דווקא העולם, אלא המערכת אני, כן, המערכת החישה והחשיבה שלי עצמי. ולכן בעצם בניסוח הזה, הניסוח התיאולוגי, ההתגוננות של האתאיסט פה אמורה לפעול באופן אחר. אם במקרה של בניסוח הפילוסופי, כן, שאומר שאם דבר מורכב, אם כאן דבר מורכב, אז הוא לא נוצר במקרה, התגוננו אותי, אוקיי, אבל יכול להיות שכן נוצר במקרה. דבר מורכב אולי בכל זאת נוצר במקרה. כאן הטענה היא, אוקיי, אבל אם הוא נוצר במקרה, אז איך אתה מאמין לו? ההתגוננות יכולה להיות, הנה חינמי, אני באמת לא מאמין לו. אז זה רק נוח לי לפעול כך, אין לי סיבה לא לפעול כך, לא להאמין לעיניים שלי או לחושים שלי או לחשיבה שלי, ולכן אני בעצם מאמץ את העמדה הזאת. וזה מביא אותי לערעורים על הראייה הזאת, מה שקראתי הראייה מן האפיסטמולוגיה, כן? הראייה מזה שאנחנו מאמינים ליכולת שלנו להכיר את העולם. היכולת הזאת מורכבת מאמצעי תצפית, החושים, ומאמצעים שכליים, עקרון הסיבתיות, עקרון האינדוקציה, דרכי החשיבה המקובלות שלנו, התאר של אוקאם, כל מיני הנחות על זה שאם חוקי הטבע נכונים פה, אז הם נכונים בכל מקום. יש הרבה מאוד הנחות שאנחנו הרבה פעמים אפילו לא מודעים להן, שהן נוטלות חלק בהכרת העולם שלנו. והשאלה היא, על סמך מה אני מאמין להן, אם באמת זה הכל התוצאה של הבנייה מקרית, תהליך שקרה מעצמו באיזושהי צורה בלי יד מכוונת, אז אולי זה יכול לקרות, למרות שזה מורכב, אבל אם זה כך, אז למה להאמין לו? כן, כמו כתובת האבנים. זה מה שקראתי הראייה מן האפיסטמולוגיה, ולכן מה שאני בעצם אומר, זה שאם אתה מאמין לזה, אז אתה במובלע מניח שיש אלוקים. ואת הדרך הפילוסופית זה להגיד, אם יש אלוקים, והוא ברא אותנו באופן סימפתי, נקרא לזה, זאת אומרת, באופן שמאפשר לנו להכיר את העולם, אז אפשר לתת אמון בחושים. הדרך התיאולוגית אומרת שאם אני נותן אמון בחושים, אז כנראה אני מניח שיש אלוקים. כי אם לא הייתי מאמין, אם לא הייתי מאמין באלוקים, אז לא הייתי יכול לתת אמון באפיסטמולוגיה שלי, בהכרה שלי, התצפיתית והמחשבתית. אוקיי? זה קיצור, תמצית של מה שעשינו עד עכשיו, ועכשיו אני מגיע לביקורות. ועלו כבר לאורך הדרך גם מכם כל מיני ביקורות, אמרתי שאני אגיע לפרק הביקורות. אז נתחיל אולי עם הביקורת, נקרא לזה הביקורת הפרגמטיסטית. מניסיוני, ויצא לי כבר לא מעט פעמים לדבר עם אנשים על הראייה הזאת, ההתגוננות המקובלת של אתאיסטים כנגד הטיעון הזה, בעצם אומרת, אתה יודע מה, אתה צודק, אני לא באמת יכול לתת אמון בחושים שלי, בחשיבה שלי וכו', אבל מצד שני אין לי משהו אחר, מה אתה שאני אעשה שאני לא, אני בנוי באופן כזה, אין לי סיבה לא לזרום עם איך שאני בנוי, אז לכן אני זורם עם זה. אבל לא שבאמת אני נותן בזה אמון, או אני מניח שזה אמין, או משהו כזה. עכשיו בוא נגיד לצורך הדיון, שאני אפילו מאמין לטענה הזאת, כן? מה שלא נכון, אני לא מאמין לה. אבל בוא נגיד לצורך הדיון שאני מאמין לו, הוא באמת לא נותן אמון אמיתי בחושים שלו, במדע, בתובנות האפריוריות שלו, אלא הוא רק זורם עם ההרגל, כי אין לו אלטרנטיבה טובה יותר, ואין לו סיבה, לכן אין לו סיבה לעזוב את זה. בעצם מה שהעמדה הזאת אומרת, זה שבמובן מסוים הוא פרגמטיסט, האתאיסט. מה זאת אומרת? הוא מכפיף את הנכון לרצוי. הוא נוח לו לחיות באופן שהוא בנוי, ככה הוא בנוי. נכון שאין לזה הצדקה, אבל הוא מאמץ את העמדה שזה נכון, כי ככה נוח לו. זה הכפפת המצוי לרצוי, מה שנקרא פרגמטיזם. זאת אומרת, מה שמועיל לי או מה שנוח לי, הוא מכתיב את מה שאני מאמין בו. כן, זה מה שנקרא פרגמטיזם. זה מעניין בגלל שבדרך כלל כששומעים את הטיעון הזה, מאשימים את מי שמעלה את הטיעון הזה בפרגמטיזם. וכשאני אומר, תראו, בלי אלוקים לא יכול להיות בסיס לאפיסטמולוגיה שלי, לכן אני טוען שיש אלוקים, אז אומרים לי, אתה פרגמטיסט. למה? כי בעצם אתה אומר שנוח לך מאוד לתת אמון בכלי ההכרה שלך, אז אתה ממציא את אלוקים כדי שזה באמת יהיה מבוסס או מוצדק. בקיצור, אתה פרגמטיסט. אז משחק התפקידים פה הוא מאוד מעניין. זאת אומרת, הביקורת על מי שמעלה את הטיעון הזה היא שהוא פרגמטיסט, ואלה שמתגוננים כנגד הטיעון הזה, בעצם מציגים עמדה פרגמטיסטית, בעצמם. עכשיו, מה באמת התשובה להתגוננות הזאת? האמת היא שאין תשובה. זאת אומרת, אני בסך הכל יכול להגיד לבן אדם, תראה, זה כמו כל טיעון, אם אתה לא מקבל את הנחות היסוד, אז אני לא יכול להכריח אותך לקבל את המסקנה, וגם הטיעון הזה הוא טיעון לוגי לכל דבר, כמו שאמרתי, זה רק היפוך של הגרירה, אם A גוררת B, אז לא B גוררת לא A, אז הטיעון התיאולוגי זה לא B גוררת לא A, הטיעון הפילוסופי זה A גוררת B, אז לכן שניהם טיעונים לוגיים, לשניהם יש הנחות, מי שלא מקבל את ההנחות, כמובן לא צריך לקבל את המסקנה, כל מה שאני רק אומר לבן אדם זה ככה, יש לך שתי אפשרויות, אין שלישית, זה הנקודה החשובה, מבין שתי אפשרויות תבחר מה שאתה חושב, אבל שלישית אין, זאת אומרת, אתה לא יכול לקבל כאמינים את הכלים האפיסטמיים שלך, את כלי ההכרה שלך, ולא להאמין באלוקים. זה אתה לא יכול. מה כן נשאר? נשארות שתי אופציות. או להאמין באלוקים ולקבל את הכלים האלה כאמינים, או לא להאמין באלוקים ולא לקבל את הכלים האלה כאמינים. ולהמשיך לזרום איתם כי זה נוח, הטיעון הפרגמטי שדיברתי עליו קודם. אלה שתי אפשרויות. אם אתה באמת באופציה השנייה, אין לי מה להגיד לך. אז נכון, אז הראיה הזאת לא יכולה לעבוד לגביך, כמו כל טיעון לוגי, טיעון פילוסופי או טיעון לוגי, בנוי על הנחות יסוד, מי שלא מקבל את הנחת היסוד, כמובן הטיעון לא יצליח לשכנע אותו, אין טיעון שיכול לשכנע מישהו בלי תלות בהנחות יסוד, כל טיעון בנוי על הנחות יסוד, אני שהזכרתי את הקוגיטו ואת אנסלם, כן, את הראיה האונתולוגית, שניסו לעקוף את העניין הזה, אבל אי אפשר, זה נכשל. אז הטיעון הזה בהחלט יכול להחזיק מים, אבל כמובן הבן אדם צריך לשאול את עצמו האם זה נכון. האם באמת אני לא נותן אמון בחושים שלי, או שאני רק מתגונן ככה כדי שהדוס הזה לא ישכנע אותי שיש אלוקים. בשביל לצאת בשלום מהוויכוח הזה, אז אני מציג איזושהי עמדה שהיא לא חשופה על המתקפה. כן, אז יצאתי בשלום, לא הפסדתי בוויכוח. אבל עזוב את הוויכוח איתי, תבדוק את עצמך מול הראי. אתה באמת לא מאמין לחושים שלך, או שאתה מספר לי לוקשים? אתה בוחר לי לוקשים. אני, קשה לי לקבל שבן אדם לא באמת מאמין לחושים שלו. אני מבין שפילוסופית הוא מבין שיכול להיות שזה מטעה אותו וכו'. אבל פרקטית, אתה מאמין לחושים? אתה מאמין שמאמינים? אל תספר לי סיפורים, הרי אתה מאמין להם. עכשיו, אין לי מה להגיד לו, זה פטרנליזם, כן? הוא יגיד, אני לא מאמין. אני לא יכול להגיד לו שהוא טועה, איך אני יכול לדעת מה בליבו. אבל אני כשלעצמי תשאלו אותי, אני לא מאמין לו. ומבחינתי מה שחשוב זה לא הניצחון בוויכוח, אלא אני בסך הכל נותן לך כלים דיאגנוסטיים, תבדוק את עצמך ותראה איפה אתה עומד. אם אתה באמת מאמין לחושים, אז תסיק לעצמך שאתה כנראה גם מאמין באלוקים. עזוב אותי ואת הוויכוחים איתי ומי מנצח ומי מפסיד. לך הביתה ותחשוב לעצמך עכשיו. ומי שמאמין באמת לחושים שלו, ולדעתי כמעט כולם מאמינים באמת לחושים שלהם, זה רק תירוצים שהם רק זורמים אם זה פרגמטית וכולי, אז בעצם הם מאמינים מובלעים באלוקים. כן, הטענה שאנחנו בעצם חיים במטריקס, כן, בסרט הזה של המטריקס, וממשיכים לזרום עם המטריקס, כי פשוט זה נוח לנו ואין לנו אופציה אחרת. מי שהיה מבין שהוא חי בתוך מטריקס, לא היה ממשיך לזרום עם זה. כל מה שהבן אדם זורם עם המטריקס זה כי הוא לא מבין שהוא חי במטריקס. אבל אם הוא, ברגע שהוא יגיע למסקנה שזה המצב, הוא לא באמת ימשיך לזרום עם זה, כי הוא מבין שזה לא נכון. אז לכן אני לא מקבל את טיעון המגננה הזה, למרות שאין לי מה להגיד לגביו. מי שיגיד את זה ויתעקש עליו, אז זה בסדר. הוא יצא בשלום מהוויכוח. הוא לא ניצח, אבל הוא גם לא הפסיד. הוא יצא בשלום מהוויכוח. אבל אם המטרה היא באמת ללבן איפה אני עומד, ולא לנצח בוויכוח, או לא להפסיד בוויכוח, אז תן לעצמך דין וחשבון, האם אתה כן מאמין לכלי החישה שלך, לאפיסטמולוגיה שלך, או שאתה לא, לא מאמין להם.
הערה. נשמע שדומה לזה בדטרמיניזם. אני מניח שרוב האנשים שמאמינים בדטרמיניזם באמת חושבים יש להם בחירה חופשית. הם חושבים בבוקר האם לקום או לא, הם לא רק כזה כבר קבוע, זה לא תלוי בי. הם מחליטים.
אני מסכים לגמרי, אפילו כתבתי באתר שלי בכמה טורים על אמונות מובלעות או אמונות סמויות. הרבה פעמים בני אדם מאמינים בדברים שהם עצמם לא מודעים להם. וכשאתה אומר לבן אדם משהו כזה, אתה מיד מואשם בפטרנליזם. מי אתה שתגיד לי במה אני מאמין? אני אומר לך במה אני מאמין. עכשיו, אני פטרנליסט גאה. אני חושב שהרבה פעמים אנשים לא באמת מבינים לאשורו את מה שנמצא אצלהם בפנים. והרבה פעמים האמונות הגלויות שלהם מעידות שאי שם במחבוא נמצאות אמונות שהם עצמם לא מודעים להם, ולפעמים אפילו מצהירים על ההפך. ואני חושב שדטרמיניזם הוא דוגמה מצוינת לזה. הרבה מאוד אנשים מצהירים על תפיסות דטרמיניסטיות, אנשי מדע ופילוסופיה, וגם אנשים ברחוב, מצהירים על תפיסות דטרמיניסטיות, אבל לי ברור לגמרי שהם לא מאמינים בזה באמת. הם לא פועלים כך, הם לא מדברים כך, הם לא חושבים כך, הם לא שופטים כך. זה ברור שזה לא באמת האמונה שלהם, אלא מאי, יש להם כל מיני שיקולים שנראים להם מכריעים לטובת הדטרמיניזם, ולכן הם מאמצים את התפיסה הדטרמיניסטית, אבל בפנים פנימה הם לא באמת חיים כך, הם לא באמת חושבים שזה נכון, ולכן לדעתי הדרך היותר סבירה להתנהל באופן כזה, זה פשוט לחפש את הבאג בטיעונים, כי בתוכך אתה מבין שזה לא נכון, אז כנראה שהטיעונים שנראים לך כל כך משכנעים, הם לא באמת כל כך משכנעים. וזה מה שניסיתי לעשות כאן בספר במדעי החופש, שניסיתי להראות שהטיעונים לטובת הדטרמיניזם ממש לא משכנעים. אני לא הבאתי שם טיעונים לטובת ליברטניזם, לטובת האמונה בבחירה חופשית, כי אני לא צריך. כולנו מאמינים בליברטניזם. אלא מה? יש טיעונים שמכריחים אותנו לוותר על זה. ברגע שאני נועץ סיכה בבלון של הטיעונים האלה, ממילא אני לא צריך לשכנע את הבן אדם להיות ליברטן. מספיק לי רק להראות לו שהוא לא חייב להיות דטרמיניסט. אני חושב שבמובן הזה, גם באמונה באלוקים במובן מסוים היא כזאת. איפשהו בפנים, גם גדולי האתאיסטים לדעתי, מאמינים באלוקים. סליחה שאני נשמע פטרנליסט כמו הרב קוק כזה עם הנקודה היהודית וכל מיני אמירות שאני עצמי מאוד לא אוהב. אבל פילוסופית אני חושב שזה נכון. ולא בגלל שאני מאמין לכתבי הקודש וחז"ל אמרו שאצל כל יהודי יש ניצוץ ואני לא יודע מה כל מיני דברים כאלה, או בספרי חסידות. אלא בגלל שפילוסופית אני יכול להראות לך שאתה מאמין באלוקים. זה לא מיסטיקה. אני יכול להראות לך בטיעון פילוסופי שאתה מתנהל באופן שמעיד על זה שבמובלע אתה מאמין באלוקים. גם אם אתה מצהיר אחרת. אני יכול להראות לך את זה. ואז אתה תצטרך, אתה נמצא במיצר, אתה תצטרך עכשיו להחליט. או שאתה מוותר על האמונות האלה שמהן יוצא שאתה מאמין באלוקים, כי באמת זה לא קונסיסטנטי עם אתאיזם, או שתהיה ישר ותודה שאתה באמת מאמין בו. זה כך עובדת ראייה תיאולוגית, מה שקראתי כאן, אוקיי?
רב, לא הבנתי משהו בסיסי בתנועת מלקחיים הזו. אם נניח התחלנו עם ההוכחה הפיזיקו-תיאולוגית, והרב אומר שעדיין מישהו יכול לבוא ולטעון שדברים מורכבים, קורים באופן מוצלח במקרה, גם כשזה מאוד לא סביר, אבל יכול לקרות. אז אם כבר אני מקבל את האפשרות הזו, אז אותו אדם אומר, אני באמת גם החושים שלי נוצרו מורכבים, אבל במקרה, ועובדה שהם עובדים בגלל שהם באמת קרו במקרה, ואין שום בעיה. כאילו, אותו תשובה שהייתה לו על ההוכחת הפיזיקוטולוגית, הוא ממשיך לענות גם עכשיו.
אני אחדד את הנקודה למה זה לא נכון. הסברתי זה כשדיברתי על משל הרכבת, האבנים ברכבת. כשאני נוסע ברכבת ואני רואה כתובת אבנים על צלע ההר, ברוכים הבאים לסקוטלנד. אני יכול להניח שזה נוצר על ידי יד אדם, והוא בא להגיד לי שהגעתי לסקוטלנד, ואני יכול להגיד שזה נוצר במקרה. ואני מוכן לקבל שכתובת אבנים ברוכים הבאים לסקוטלנד נוצרת במקרה, לצורך הדיון, למרות שזה סיכוי מאוד מאוד נמוך. אבל אם זה נוצר במקרה, אני לא יכול להאמין לכתובת הזאת. כי מי אמר שזה נוצר באמת בסקוטלנד, אולי זה נוצר באוסטרליה. עכשיו שים לב, אני לא אומר שהכתובת הזאת לא יכולה להיווצר במקרה בסקוטלנד, וממילא היא גם אמינה. מה שאני אומר זה שלי אין דרך לדעת שזה קרה.
אבל ניסיתי, כשהייתי ילד פעם ראשונה, לא ירדתי ברכבת, אבל אמרו לי, אז ירדתי וראיתי שהגעתי לסקוטלנד, אז מאז אני רואה שזה טוב.
לא, לא, זה לא, זה הטענה הבאה שאליה אני אגיע, אם אפשר ללמוד מהניסיון את זה. אבל זה כרגע אני עוד לא שם, עוד רגע אני מגיע אליה. כרגע אני עוסק בשאלה האם זה יכול לקרות במקרה. התשובה שלי זה יכול לקרות במקרה, אבל גם אם זה קרה במקרה, לך אין דרך לדעת את זה. ולכן הטענה היא שגם אם החושים שהם נורא מורכבים יכולים להיווצר במקרה, ולא רק זה, אלא יכול להיות שהמקרה הזה אפילו יוצר מערכת חושית אמינה. זאת אומרת שהחושים האלה לא רק שהם מורכבים, אלא הם גם אמינים, הם משקפים לי נכון את המציאות. עדיין הטענה שלי זה שגם אם זה נכון, לי אין דרך לדעת את זה. ולכן אני לא יכול לתת אמון בחושים, כמו עם הרכבת לסקוטלנד, שאומרת שאם אני רואה את כתובת האבנים הזאת, אז בהנחה שהיא נוצרה במקרה, ויכול להיות שהיא גם נוצרה בשערי סקוטלנד. אבל כיוון שאין לי שום אינדיקציה חוץ מכתובת האבנים עצמה, וכתובת האבנים לא יכולה להגיד לי שהיא נמצאת בסקוטלנד, כי היא נוצרה במקרה, אז המקום שלה הוא לגמרי אקראי. אז לי אין שום דרך לדעת, שגם אם הכתובת הזאת היא בסקוטלנד, אין לי שום דרך לדעת שהיא בסקוטלנד. ולכן רציונלית אני לא יכול לתת בה אמון. למרות שיכול להיות שהיא נוצרה אפילו בשערי סקוטלנד. זה מה שהסברתי שם. עכשיו אני אומר אותו דבר לגבי החושים. זה הנמשל. גם בחושים, באופן עקרוני, בוא נגיד, נאמץ את העמדה של האתאיסט המתגונן, ונגיד שדברים מורכבים או נדירים, סיכוי קלוש, יכולים להיווצר במקרה. ולכן יכול להיווצר במקרה מערכת חושית שהיא נורא מורכבת. ולא רק זה, יכול להיווצר במקרה מערכת חושית שהיא מורכבת והיא גם אמינה. זאת אומרת, היא גם משקפת נכון את המציאות. גם זה יכול לקרות במקרה. אבל כיוון שאני ניזון רק מהמערכת החושית הזאת עצמה, אין לי משהו חיצוני לה, אז בעצם העובדה שאני רואה משהו, אין לי שום דרך להגיע למסקנה שהוא גם באמת קיים שם. ולכן אין לי אינדיקציה מחוץ למראה החושים עצמו, אין לי שום אינדיקציה לזה שהחושים הם אמינים. אז לכן למרות שיכול להיות שהם אמינים, אבל לי אין שום דרך לדעת את זה, ולכן רציונלית אני לא יכול לתת בהם אמון. לשאלת הניסיון אני כבר מגיע, ללימוד מהניסיון. אני רק אעיר ש... משהו אחד כבר עניתי בהקשר הזה, שאומרים לי, בסדר, מה שראית, אחרי זה אתה גם ממשש. אז אני נותן לך פידבק, שמה שראית באמת קיים שם. ואז אמרתי, דיברתי על זה, אמרתי שהרחבתי את זה למכלול התפיסה החושית. תסתכלו על כל החושים. כל החושים שלנו ביחד, אין לנו איזשהו אינדיקטור מחוץ לחושים, שאומר לנו שהתמונה שנותנת לנו החושים היא נכונה. אז בואו נסתכל על התמונה של כל החושים ביחד בתור הנתון שלי. לא רק הראייה. על זה אין לי פידבק חיצוני שאומר לי שזה באמת עובד. כי כל הפידבקים שלי באים מהחושים. עכשיו, אם החושים מתעתעים, אז יכול להיות בהחלט שהם פשוט מתעתעים בי באופן עקבי, אין לי שום דרך לדעת. ולכן הטענה היא שאם אני מסתכל על המכלול החושי והחשיבה שלי, לכן קראתי לזה הראייה מן האפיסטמולוגיה, על כל המערכת האפיסטמית שלי, אז אין לי שום אינדיקציה חיצונית, וזה כמו כתובת האבנים בדרך לסקוטלנד. זאת אומרת, אין לי דרך לדעת שזה אמין, למרות שייתכן שזה אמין. אבל הסיכוי הזה הוא כל כך קטן, שאם אין לי שום אינדיקציה שזה באמת המצב, אז ההנחה הרציונלית היא להניח שזה לא המצב. עכשיו אני עובר באמת לשאלה של הניסיון. היה אפשר להגיד, שאני יכול, יש לי אינדיקציה לזה שהחושים עובדים, והאינדיקציה הזאת היא מהניסיון, למדתי בעבר, נסמכתי על החושים וראיתי שצדקתי, ולכן אני לומד באינדוקציה, כן, כמובן, שהחושים הם כנראה מערכת אמינה, ולכן אני נותן בהם אמון. אז זה אומר שבעצם תחת ההנחה, הניסוח הפילוסופי בעינו עומד, כי אם החושים הם אמינים, אז זה עוד יותר מפתיע. מה הסיכוי שמערכת כל כך מורכבת גם תצא אמינה, בלי שיש יד מכוונת? זה סיכוי מאוד קטן, אבל זה הטיעון הפילוסופי. וכנגד הטיעון הפילוסופי בא האתאיסט ואומר, בסדר, אבל אני חושב שבכל זאת זה קרה במקרה. ועל זה אני אומר לו, כן, אבל אז אתה לא יכול לדעת שהדבר הזה הוא אמין. ואז הוא אומר, אני כן יכול לדעת, בגלל שיש לי ניסיון, והניסיון אומר לי שהעסק הזה הוא אמין. אני אחזור לדוגמה שנתתי כדי להמחיש את האירעור הזה, אני אחזור לדוגמה שנתתי, נגיד שאני מוצא איזשהו אוסף של חלקים, מדביק אותם ביחד באופן מקרי, כן, כמו הסופת טורנדו של, של איך קוראים לו? אסטרופיזיקאי, זה ברח לי.
פרד הויל.
פרד הויל, כן, בדיוק. סופת הטייפון של פרד הויל, שעוברת מעל, מעל מגרש גרוטאות ומייצרת מטוס בואינג. האם הייתם עולים על המטוס הזה ומתניעים אותו וממריאים? אני בחיים לא. כי גם אם הדבר המופלא הזה קרה ונוצרה פה צורה של מטוס, מה הסיכוי שזה מטוס שעובד? שלא יתרסק, כשלא הייתה פה שום יד מכוונת שתכננה אותו לזה. שום סיכוי. זה ההבדל בין ליצור מערכת מורכבת לבין ליצור מערכת מורכבת שהיא גם אמינה, זאת אומרת שהיא גם עובדת. אבל עכשיו תסתכלו, נתתי שם דוגמה על מחשב, נגיד שהסופה הזאת יצרה איזשהו מכשיר. עכשיו אני מכניס למכשיר הזה את השאלה, מהו המספר הראשוני הבא אחרי 109? והוא מוציא לי 113, זו התשובה הנכונה. אוקיי? עכשיו, כיוון שהמכשיר נוצר על ידי הטייפון, אין לי שום סיבה לתת אמון בתוצאה הזאת. זאת אומרת, ראיתי שנוצר פה משהו מדהים, מורכב על ידי טייפון במקרה, אבל אין לי שום סיבה להניח שהדבר המורכב הזה הוא גם אמין, זאת אומרת, הוא באמת עונה נכון לשאלות שאני שואל. עוד פעם, גם זה יכול להיות, אבל כל עוד אין לי אינדיקציה לזה, אני לא אניח שזה המצב, אז לכן אני לא אקבל את התשובה שלו, אלא מאי. אחרי שהוא אומר לי 113, אני בודק בעצמי, ואני אומר, וואלה, הוא צודק, ואז אני שואל אותו עוד שאלה, ואז הוא נותן לי עוד תשובה, ועוד פעם הוא אומר לי את התשובה הנכונה, ועוד פעם הוא צודק. כן, זה נורא מבלבל, זה לא 117, דרך אגב. אבל, המספר הבא. הוא נותן לי עוד פעם את התשובה הנכונה, ולאט לאט אני מגיע למסקנה שקרה פה הבלתי אפשרי, שגם נוצר מכשיר מורכב על ידי טייפון, והמכשיר המורכב הזה הוא גם מחשב אמין, פעיל, פועל. מדהים, אבל עובדה, יש לי אינדיקציות, אז אני לא יכול להכחיש את העובדה שהמחשב הזה פועל. זאת בעצם הטענה האתאיסטית כנגד הטיעון פה. אני בעצם אומר, תראה, נכון שעקרונית למחשב הזה אין סיבה לייחס אמינות, המחשב האפיסטמי שלי. אין סיבה לייחס אמינות. אבל, מהניסיון, אני רואה שזה עובד. אז מתברר שהבלתי אפשרי קרה. קרה הנס שהטייפון, המקרי הזה, יצר מערכת מורכבת, אבל גם אמינה. כאן כמובן הייתי שואל אותו, כן, אז האם לא יותר סביר להגיד שאם המערכת היא מורכבת ואמינה, אז היא כנראה לא נוצרה במקרה. אבל זה הניסוח הפילוסופי, אנחנו עכשיו עוסקים בניסוח התיאולוגי. נניח שבניסוח הפילוסופי הסתדרנו שגם דבר בלתי אפשרי יכול להיווצר במקרה. זה לא נכון, אבל רק לצורך הדיון אני מאמץ את זה. עכשיו, אם אימצתי את זה, אז לכאורה יש פה תשובה טובה. זאת אומרת, הקרן השנייה של הדילמה לא קיימת. מי שמתנגד לראיה הפילוסופית, כן, הפיזיקו-תיאולוגית בניסוח הישר, הפילוסופי, ואומר, בכל זאת אבל דבר מורכב יכול להיווצר במקרה, אני לא יכול עכשיו לתקוף אותו במה נפשך, בצד השני של המה נפשך. כי הוא אומר, מה זאת אומרת, הדבר הזה נוצר במקרה, אבל מתברר לי מהניסיון שהוא אמין, אז לכן אני מאמין בו, זה הכל. ואז אני כבר ממש מאמין בו, זה לא מטריקס, כן? זה לא כללי המשחק שאני זורם איתם, אלא אני ממש מאמין בו. ובכל זאת אני לא צריך להגיע למסקנה שיש אלוקים. כמו שאמרתי קודם, הטענה הזאת היא טענה די גרועה אפריורי, בגלל שהניסוח הפילוסופי עכשיו צץ בחזרה. פתרת לי את הקרן הזאת של הדילמה, אני אחזור עם השנייה. אם דבר נורא מורכב ואמין נוצר כאן, אז הוא כנראה לא נוצר במקרה. אבל בהנחה שאתה מקבל שנוצר במקרה, מה עונים לסוג כזה של טיעון התגוננות? אז אני אגיד כמה דברים. א', הטענה היא שהאמון שלנו בחושים, לפי זה, היה אמור להתגבר עם הזמן, להשתפר עם הזמן, נכון? ככל שיש לנו עוד ועוד ניסיון שמראה לנו שהחושים שלנו אמינים, אנחנו אמורים לתת בהם יותר ויותר אמון. ואת ילד קטן היה אמור לא להאמין לכלום, מה שהוא רואה, שומע, ממשש, מריח וכדומה. לאט לאט, ככל שהוא גדל וצובר ניסיון, ורואה שבאמת החושים הם אמינים, הוא היה אמור לקבל את ה... לצבור את האמון הזה, כן? להגדיל את האמון שיש לו בחושים. זה לא מה שקורה. אנחנו מלידה ברור לנו שמה שאנחנו רואים באמת נמצא שם. לידה, לא יודע, בגיל צעיר מאוד. מה שאנחנו רואים באמת נמצא שם. מה שאנחנו שומעים באמת קיים שם. לכן לא נראה שזה תוצאה של ניסיון. האמון בחושים הוא משהו אפריורי. הוא לא נצבר כתוצאה מתצפית או מניסיון. דבר שני, אני אטען כנגד הטענה הזאת, שהיא בעצמה בנויה על אמון בחושים. כי איך יצא לך בניסיון העבר המסקנה שהחושים הם באמת אמינים? איך הסקת את זה? על ידי החושים. מה זאת אומרת? ראית משהו בעיניים, ואחרי זה גם הגעת אליו ומיששת אותו. סימן שהעיניים שיקפו לך נכון את המצב, כי אחרי זה גם מיששת וראית שבאמת יש שם משהו. אבל על זה כבר עניתי. אמרתי, בסדר, בוא נסתכל עכשיו על המכלול החושי. אני הרי לא שואל על העיניים. אני שואל על המכלול החושי שלי. האם יש לי איזשהו אינדיקטור בלתי תלוי בחושים, בכל החושים שלי, שמתקף או נותן לי אינדיקציות לאמינות של המכלול החושי? התשובה היא לא. אין לי שום כלי נוסף מעבר לחושים כדי לעשות תצפיות על העולם. ולכן יש פה טיעון מעגלי. אתה אומר לי שמניסיון אני לומד שהחושים הם אמינים. הניסיון בעצמו הוא תצפית שמשתמשת בחושים. אם הם עובדים עליי, אם אני חי במטריקס, אז מה שווה הניסיון? אז הניסיון הזה בעצמו לא שווה כלום. לכן הטיעון הזה הוא בעצם טיעון מעגלי. האירורים האלה, התשובות לאירורים האלה בעצם משלימות את ההצגה של המבנה מה נפשך הזה. המבנה של אם יש דבר מורכב הוא לא נוצר במקרה, כנראה שאלוקים יצר אותו. ואם אתה מניח שדבר מורכב יכול להיווצר במקרה, אז אני שואל אותך, כן, אז מי אמר לך שהוא אמין? כן, טענת מה נפשך הזאת, אתם רואים שאתם תתגוננו בפני הטיעון הזה, אתם תותקפו על ידי הטיעון ההוא. אם תתגוננו בטיעון ההוא, אני אתקיף אתכם מהטיעון הזה. כן, זאת אומרת, אם אתם תתגוננו מהטיעון ההוא ותגידו דבר מורכב, יכול להיווצר במקרה, אני שואל אתכם, כן, אז מה האינדיקציה הזה שהוא אמין? תגידו לי, כן, אבל יש לי אינדיקציות מהניסיון שהוא אמין, אז אני שואל אתכם, כן, אז אם ככה, זאת אומרת, יש פה משהו מורכב שהוא גם אמין, אז מה הסיכוי שהוא נוצר במקרה? זה הטיעון הפילוסופי. ואי אפשר לצאת מזה, זה בדיוק המשמעות של מתקפה משולבת, כן? של טיעון מה נפשך, או מה שנקרא את הפילוסופים, טיעון דילמה. זה טיעון של, מה נפשך, זה או זה או זה, אבל גם מפה וגם מפה, אני יכול להוכיח לך את אותה מסקנה, לכן ממה נפשך המסקנה הנכונה. כן, המבנה הלוגי של טיעון כזה, הוא בעצם אומר ככה, פי גוררת Q, לא פי, גם גוררת Q. המסקנה היא ש-Q. כי אם Q הוא מסקנה גם מ-P וגם מ-לא-P, והרי ברור שאו ש-P או שלא-P, אין אפשרות שלישית. אז כיוון שעל כל אחת משני הצדדים המסקנה הנובעת היא Q, אז אפשר להסיק ש-Q נכון. זה מה שנקרא בעצם טיעון דילמה. אוקיי? זה בעצם מה שאני אומר. מה אפשר? אם זה לא במקרה, אז אני אומר, אז אי אפשר להאמין לחושים, אלא אם כן יש אלוקים. ואם לא נוצר במקרה, אז ברור שיש אלוקים. אז מה אפשר? יש אלוקים.
אני לא הבנתי את, אם אני הייתי שוטה והלכתי על המטוס פעם, ואז פעמיים, ואז הפעם שלישית, וכל פעם אני הלכתי, לא היה לי דרך להאמין שבאמת זה יטוס נכון ולא ישבר, אבל הלכתי את זה. עכשיו פעם שישית, פעם שביעית, יש לי, אני יכול להגיד, כן, יש לי ניסיון שזה עובד.
אז מה שאני עונה על זה, מה שעניתי קודם, שעקרון האינדוקציה שבו אתה משתמש כאן, הרי הוא בעצמו עיקרון שהוא תובנה אפריורית שלנו, מי אמר שהוא עובד? זה שזה עבד שש פעמים, מי אמר זה יעבוד בפעם השביעית? עקרון האינדוקציה הוא בעצמו עיקרון שאין לו הצדקה okay. של עצמו.
אם אפילו באינדוקציה, אם אנחנו, אז אני לא יכול לעשות שום דבר אז.
נכון, כן? נכון. ברגע שאת, בדיוק זה הטענה שלי, זה רק דוגמאות, אבל ברור שזה נכון כן. על כל דבר. והטענה שלי זה שברגע שאתה נותן אמון בתצפיות ובחשיבה שלך, עקרון האינדוקציה שייך לחשיבה, לא לתצפיות, זה אומר שאתה מאמין שהם מאמינים באיזושהי צורה, אחרת אתה לא יכול לעשות בהם שום שימוש, זה בדיוק הטענה שלי. אגב, יותר מזה, אני יכול להגיד שאפילו עם זה שלא התרסקת, מי אמר שבכלל טסת במטוס, הרי אתה רק חושב בחושים שאתה נמצא במטוס, ויכול להיות שהם יטעו אותך. זאת אומרת, אתה לא באמת יכול להגיע למסקנה שאתה טס במטוס ושהמטוס אמין. אתה יכול רק להגיד, פרגמטית, אני אמשיך לעשות את מה שנדמה לי כטיסה במטוס. למרות שאני בעצמי מטיל ספק שאני באמת טס פה במטוס. לכן אתה לא, את המסקנות על העולם לא תוכל להסיק. לכל היותר תוכל להמשיך להצדיק את זה שאתה ממשיך להתנהל פרגמטית כמו שעשית עד כאן. אבל אני לא תוקף את ההתנהלות הפרגמטית. מי שעושה את זה, זה בסדר גמור, אין לי טענות לפר. אני תוקף את מי שאומר, אני גם מאמין לזה. זאת אומרת, זה גם אומר לי מה באמת קיים בעולם. וזה הטענה שלך לא נותנת. בסדר? אז זה, עכשיו אנחנו מגיעים כן, לפיל שבחדר. זה האבולוציה. כמו שהאבולוציה הייתה טיעון שתקף את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית בניסוח הקודם, כן? דבר מורכב לא נוצר במקרה, האבולוציה הראתה שדבר מורכב כן יכול להיווצר במקרה. במקרה הכוונה בלי יד מכוונת. וזה היה הרעור על הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, עניתי עליו שם, שיש זה לא נכון הרעור הזה, אבל ככה זה הוצג שם. באותה מידה זה עולה גם על הניסוח התיאולוגי. האבולוציה היא בעצם המתרס האחרון גם בקרן הזאת של הדילמה, לא רק בקרן ההיא. מה זאת אומרת? בעצם האבולוציה אומרת לי, אני נותן אמון בחושים שלי, למרות שהם נוצרו בלי יד מכוונת, בגלל שהם נוצרו אבולוציונית. והאדפטציה האבולוציונית אומרת, שאם החושים נוצרו באופן כזה, כנראה שהם אמינים, אחרת לא הייתי פה היום. זאת אומרת, לא הייתי שורד. ולכן זה לא רק נותן לי הצדקה איך דבר מורכב נוצר במקרה, שזה הערעור על הניסוח הראשון, הפילוסופי, אלא זה גם מערער את הניסוח התיאולוגי, כי הניסוח התיאולוגי שואל, אם העיניים שלך נוצרו במקרה, איך אתה מאמין להם, או החושים שלך נוצרו במקרה, איך אתה מאמין להם, האבולוציה אומרת, מה זאת אומרת, זה נוצר במקרה, אבל האבולוציה וידעה שזה יהיה אמין. ולכן אני נותן בהם אמון. אז זה עונה גם על הניסוח התיאולוגי, ולא רק על הניסוח הפילוסופי. עכשיו, אני רוצה לחדד את הנקודה לפני שאני מתקדם. תראו, האבולוציה נותנת לי הסבר לזה שהחושים הם אמינים. אבל אני לא שאלתי האם החושים אמינים. יכול להיות שהם אמינים, הרי אם דבר מורכב יכול להיווצר במקרה, אז גם חושים אמינים יכולים להיווצר במקרה. אני שואל איך אני יכול לדעת שהם אמינים. זה לא אותו דבר. אני לא שואל איך יכול להיות שהכתובת אבנים הזאת נמצאת בשערי סקוטלנד. זה יכול לקרות, דבר מורכב יכול לקרות במקרה. דבר נדיר, יכול לקרות במקרה. אני שואל, אבל אני, עם כל הנתונים שלי זה רק כתובת האבנים, איך אני יכול לדעת שזה המצב, שכתובת האבנים באמת נמצאת בשערי סקוטלנד. אותו דבר עם החושים. אני לא שואל איך ייתכן שהחושים נוצרו במקרה, זה הניסוח הקודם. אני שואל איך ייתכן שלמרות שהם נוצרו במקרה, ואולי הם גם אמינים, אבל איך יכול להיות שאני יודע את זה שהם אמינים? איך אני יכול לדעת את זה? אני לא יכול לדעת את זה, ולכן אני, מבחינה רציונלית, לא יכול לתת בזה אמון. וגם אם החושים בפועל היו אמינים, אני עצמי לא יכול לדעת שזה כך. עכשיו, אם זה באמת, זה הניסוח, אז האבולוציה בעצם מסבירה גם את זה. האבולוציה בעצם אומרת לי, בגלל שאני לומד את תיאוריית האבולוציה ואני מבין אותה, אז מכאן גם אני יכול לבסס את האמון שלי בחושים. מכאן אני יודע שהחושים שלי הם אמינים. עכשיו פה צריך להבחין בין שני מישורי דיון. מישור דיון אחד, תראו, אפשר לדבר על זה במישור הפסיכולוגי ובמישור הפילוסופי. במישור הפסיכולוגי, למה אני נותן אמון בדברים? אז אפשר להגיד, האבולוציה מראה שהתפתחה בפסיכולוגיה כזאת שנותנת אמון בחושים. זה הסבר טוב לאמון הפסיכולוגי שאני נותן בחושים. אבל אני לא שואל על הפסיכולוגיה. אני שואל מה ההצדקה לאמון? למה פילוסופית אני מבין שנכון לתת אמון? לא למה פסיכולוגית אני מותנה לתת אמון. כי אין זה רק כדי להמחיש את העניין, זה נקודות מאוד עדינות, לכן חשוב לחדד אותן. תראו, למשל בקשר למוסר, אני טוען, ואנחנו נגיע לזה בשלב הבא, אני טוען שאין מוסר בלי אלוקים. זאת אומרת, מי שמאמין שיש מוסר תקף, בעצם הוא עוד פעם מאמין מובלע באלוקים. זהו טיעון מהסוג התיאולוגי, נגיע אליו, זה השלב הבא שלנו. עכשיו, כנגד זה גם עולה טענת האבולוציה. האבולוציה בעצם יצרה אצלנו מנגנונים אלטרואיסטיים, כי יש לזה ערך שרידותי. זאת אומרת, ולכן בעצם אפשר להסביר את המוסר גם בלי אלוקים. אבל זאת טעות קטגורית, ההסבר הזה. כי ההסבר הזה לא מסביר, ההסבר הזה מסביר איך נוצרו אצלי הרגשות המוסריים. אבל הוא לא מסביר למה נכון לפעול על פיהם. למה אני חושב שהמוסר הוא תקף, לא איך הוא נוצר. השאלה היא לא שאלה פסיכולוגית, היא שאלה פילוסופית. אם מישהו יגיד נכון, אני מותנה להיות כך. וזה גם מועיל, אולי מועיל לשרידות. אבל אני לא רוצה לפעול כך. לא בא לי לשרוד, לא בא לי לפעול לפי איך שאני מותנה. מה הטענה כלפיו? הטענה היא שהוא לא בסדר, כי המוסר הוא תקף. זה שזה, יש בתוכו רגש מוסרי, זה לא אומר, יש בתוכי גם נטייה לדבר לשון הרע. אז בגלל זה אני צריך לדבר לשון הרע. לא כל מה שנטוע בתוכי הוא גם מוצדק. בשביל לשאול האם המוסר הוא מוצדק, לא הוא, איך הוא ניטע בתוכי, אלא איך הגעתי למסקנה שהוא מוצדק, אז האבולוציה לא יכולה להיות הסבר. זה שהאבולוציה יצרה אצלי משהו, אז מה? היא גם יצרה אצלי רצון לדבר לשון הרע. השאלה אם זה מוצדק ערכית, מוסרית, זאת שאלה אחרת לגמרי. ואת זה, לזה אין הסבר פרט לאלוקים. ככה,
זה להגיע בין... זה הסבר. קיום
לא
החברה.
לא, אל תתווכחו על זה כרגע, אני, מבחינתי זה רק דוגמה. כי אנחנו נגיע לזה, זה הטיעון הבא שלי, אז שם אני אתווכח. אני רק רוצה להראות את ההבדל בין מישורי ההתייחסות. אם אנחנו מדברים במישור הפסיכולוגי, האבולוציה נותנת הסבר. במישור הפילוסופי לא, אותו דבר אצלנו. שאתה שואל אותי, למה יש לי נטייה לתת אמון בחושים? פסיכולוגית, למה אני מותנה לזה? האבולוציה היא הסבר טוב. אבל עכשיו אני שואל את עצמי, אבל על סמך מה אני מגיע למסקנה שההתניה הזאת היא לא מטריקס, אלא היא באמת אמיתית, שזה תקף, לא רק שזה קיים בפסיכולוגית. לזה השאלה אם האבולוציה יכולה לתת הסבר. זאת השאלה החשובה פה. עכשיו, אפשר לטעון שכן, גם במישור הפילוסופי. למה? בעצם הטענה ש... האבולוציה יצרה אצלנו את האמון בחושים, גם במובן, גם, לא רק נטעה בנו אמון בחושים, אלא היא גם אינדיקציה לזה שזה אמון נכון, שהחושים הם באמת אמינים, שזה לא מטריקס. למה? כי אם, זאת כבר טענה לגופו של עניין, כי אם החושים לא היו אמינים, לא היינו כאן. לא היינו שורדים. היה מגיע אריה, לא היינו רואים אותו, או שהיינו רואים אריה במקום שאין אריה, הוא היה טורף אותנו, ולא היינו נשארים כאן. לכן האמינות של החושים יש לה ערך שרידותי. ולכן התהליך האבולוציוני, האדפטיבי, בעצם לא רק מוודא שיהיה לנו אמון בחושים, אלא הוא גם מוודא שהחושים יהיו אמינים. וזאת כבר טענה במישור הפילוסופי, לא רק במישור הפסיכולוגי. כי זאת כבר טענה שבאמת לכאורה מבססת את את ההנחה שהחושים הם אמינים, לא רק את עצם קיומון של החושים וקיומו של האמון בחושים. על זה אני אענה כמה תשובות, אני קצת מזדרז, כי אני בכל זאת רוצה לסיים את הקטע הזה היום, אז אני, על זה אני אענה בכמה מישורים. א', אני חושב שגם זה מעגלי. למה? כי איך אני יודע את תיאוריית האבולוציה? עצמה, מאיפה אני יודע אותה? זאת אומרת, אם אני מאמץ אותה, אז היא נותנת לי בסיס שמצדיק את האמון בחושים. אבל איך, מי מצדיק את האבולוציה עצמה? איך אני יודע שהיא נכונה? כי יש לי תצפיות, זה תחום מדעי, נכון? יש לי תצפיות, אני עושה הכללות, כמו כל תחום מדעי אחר. טוב, אבל אנחנו דנים בתקפות של הכלים המדעיים עצמם. זאת אומרת לי, לא, הם מבוססים על האבולוציה. אבל האבולוציה בעצמה היא תוצר של הכלים המדעיים. אז יש פה הצדקה מעגלית. אז אם אתה מאמין באבולוציה, אז אם אתה מאמין מכוח האבולוציה, סליחה, אז דה פקטו אתה כבר מאמין בחושים, מה אכפת לי? אז עכשיו אני שואל, אשמח מה אתה מאמין בחושים? בסדר? אני שואל שאלה אחרת, שהיא אינדיקציה לאותה שאלה. על מה היה מבוסס האמון בחושים במאה ה-18? אם תיאוריית האבולוציה יצאה ב-1870, מוצא המינים של דרווין יצא ב-1870. אנשי נפוליאון, כן, תחילת המאה ה-19, או סוף המאה ה-18, על מה הוא ביסס את האמון שלו בחושים? הוא עוד לא ידע את תורת האבולוציה. אז מה שאפשר להגיד נכון, אבל האבולוציה יצרה גם אותו, למרות שהוא לא ידע את זה. זה מסביר פסיכולוגית למה היה לו אמון בחושים. אבל אני, אם הייתי שואל אותו, תגיד, אבל מה הצדקה שאתה נותן אמון בחושים? הוא לא היה יכול לענות לי, נכון? עכשיו אני שואל אתכם, האם לנפוליאון היה פחות אמון בחושים מאשר לנו? גם אחרי שהייתי חושף אותו לשאלה הזאת. הרי ברור לכולנו שלא. מה זה אומר? שהאמון שלנו בחושים לא מבוסס על אבולוציה. שלא ימכרו לי לוקשים. לפני האבולוציה, האמון בחושים לא היה חלש יותר. זאת אומרת שהאמון שלנו בחושים לא מבוסס על אבולוציה. אז על מה כן? כנראה על האמון במי שיצר את החושים. קדוש ברוך הוא. ושוב, זה לא הוכחה שיש קדוש ברוך הוא, כי אולי האבולוציה עשתה את זה, למרות שאני טועה וחושב שזה בגלל הקדוש ברוך הוא. אבל הראיה התיאולוגית זה כל מהותה, היא לא מוכיחה שיש קדוש ברוך הוא. היא מוכיחה לך שאתה מאמין בקיומו. אולי אתה טועה, אבל אתה מאמין בקיומו. אז אל תספר לי שאתה אתאיסט. כן, אני רק מחדד שוב ושוב את הנקודה, כי יש פה הרבה מאוד עדינויות פילוסופיות, שצריך לשים לב אליהן טוב כשאנחנו עושים את הדיון הזה. אז זה נקודה נוספת, זאת אומרת, האמון בחושים לאורך ההיסטוריה, בעצם גם הוא מראה שהאמון הזה לא מבוסס על אבולוציה. הנקודה הבאה שאני רוצה להגיד פה, אני רוצה להעלות כנגד האירור הזה, זה המוחלטות של האמון בחושים. תראו, אם האמון בחושים היה מבוסס על אבולוציה, אז המסקנה הייתה צריכה להיות שהחושים בדרך כלל ישקפו את האמת, אבל פה ושם יפספסו. כי האבולוציה עוד לא נגמרה, יש לנו עוד לאן להשתפר, נכון? אנחנו שלב כלשהו באמצע הדרך. אז אי אפשר להניח שהמערכת היא כבר מערכת מושלמת. זאת מערכת שהולכת ומשתפרת עם הזמן. איפה אנחנו נמצאים בתהליך הזה? לא יודע, איפשהו באמצע. אז המסקנה שהייתי מסיק מכאן, זה שאפשר לתת איזושהי רמה של אמון בחושים, אבל תבדקו את עצמכם, האמון שלנו בחושים הוא מוחלט. אם אנחנו רואים או שומעים משהו, ברור לנו שזה שם, למעט תופעות פתולוגיות, כמו פאטה מורגנה, ואז אנחנו באמת מחפשים הסברים, למה הייתה פה פאטה מורגנה. לכאורה לא צריך לחפש הסברים לפאטה מורגנה, פה ושם החוש הזה מפספס, כי עוד לא התפתח עד הסוף. הצאצאים האבולוציוניים שלי כבר יהיו עם ראייה יותר טובה, עד שנגיע בסוף לראייה מושלמת. אבל למה אנחנו מניחים שאנחנו כבר בשלב הזה נמצאים בשלב של הראייה המושלמת, שסיימנו את התהליך האבולוציוני של הראייה? זה האבולוציה לא יכולה להגיד לנו, כי האבולוציה לא אומרת לנו איפה על ציר ההתפתחות אנחנו נמצאים. אז גם אם האבולוציה היא מהווה איזשהו בסיס לאמון בחושים, המוחלטות של האמון שלנו בחושים אומרת שהוא לא מבוסס על אבולוציה. ואז שוב פעם אני שואל, אז על מה כן? כנראה, לאלוקים. דבר נוסף אני רוצה לטעון, כן, ועוד פעם, אם הבן אדם, לפעמים הראייה נכשלת, כן, יש פאטה מורגנה, אבל שימו לב שתמיד כשקרתה פאטה מורגנה, מיד מתחיל מחקר מדעי או פסיכולוגי או מה שלא יהיה, איך זה קרה? כי ההנחה שלנו שהחוש הראייה לא מפספס. אם הוא מפספס, אז משהו קרה שם. זה, התופעות של פאטה מורגנה הם אינדיקציה דווקא למוחלטות של האמון שלנו בראייה, לא לפקפוק בראייה. כי העובדה שכל תופעה כזאת מיד אנחנו מחפשים הסבר, משהו פה השתבש, זה לא יכול להיות. למה? מה הבעיה? מדי פעם זה מפספס בגלל שהחוש עוד לא הושלם, התהליך האבולוציוני של יצירת, כן, הפרספציה שלנו, הראייה שלנו, עדיין לא הסתיימה, ולכן מדי פעם אנחנו מפספסים. זה טענה שלישית. טענה רביעית כנגד הערעור מן האבולוציה, זה שההנחה פה, זה שהאבולוציה, האבולוציה, כן, האדפטציה האבולוציונית, משאירה את החושים האמינים, היא מוליכה אותנו לקראת חושים יותר ויותר אמינים. זה לא מדויק. זה לא מדויק בגלל שמשתי סיבות, זה אולי כבר גם הסיבה החמישית, המתקפה החמישית על האירוע הזה. מסיבה אחת זה לא מדויק, כי לפעמים דווקא השרידות דורשת שלא נראה דברים. לא תמיד האמינות של החושים זה הכלי הכי טוב לשרידות, הרבה פעמים כן, צריך להתמודד עם סכנות, אתה צריך לדעת שהן קיימות, אבל יש לא מעט מצבים שבהם דווקא לא לראות חלק מהמציאות הוא כלי שרידותי יותר טוב. בן גוריון אמר שמי שלא מאמין בניסים בישראל הוא לא ריאלי. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו לא רואים, ואם היינו רואים אותם לא היינו עושים את זה. אם היינו ריאליים ומסתכלים על העובדות, לא היינו מקימים מדינה. אוקיי? זאת אומרת, יש מצבים שבהם, אני לא יודע מה, אני רואה, לא יודע מה, עמק מאוד עמוק, ואני חוטף פחד גבעים, אז אני לא עובר שם. אבל אין שם, אין בסיס לפחד, אין בסיס אמיתי לפחד הזה. יש לי מעקה, אני מחזיק בו, אז מה אם אני עומד גבוה? אז שם, אם לא הייתי רואה, דווקא זה היה עוזר לי לצלוח את המעבר הזה. זאת אומרת, ישנם מצבים שבהם דווקא חושים לא אמינים תורמים לשרידות. עכשיו, אני לא אומר זה רוב המצבים, זה כנראה מיעוט, אבל יש מצבים כאלה. אז מה זה אומר? שבעצם החושים היו צריכים להתפתח באופן שמועיל לשרידות, לא בהכרח באופן שהוא הכי אמין. וזה אומר שהם בעצם לא בהכרח הם אמינים, לפעמים כן, לפעמים לא. אבל שוב פעם, המוחלטות של האמון שלנו בחושים אומרת שזה כנראה לא על בסיס אבולוציוני. והטענה החמישית שאמרתי קודם, זה בעצם כדי לייצר את השרידות האבולוציונית, לא צריך שיהיה לי אמון בחושים, צריך שאני אפעל כאילו שיש לי אמון בחושים. כן, זה כמו נגיד שמסבירים את המוסר, נחזור לדוגמה של המוסר. האבולוציה יוצרת רגשות אלטואיסטיים אצל אנשים, ולכן הם עוזרים אחד לשני. זה ההסבר האבולוציוני למוסר. אוקיי? עכשיו אני אומר, האבולוציה לא צריכה לייצר שום רגש, היא צריכה רק לייצר התנהגות. האבולוציה לא צריכה להתנות אותי שאני אבין שיש פה אריה. האבולוציה צריכה רק להתנות אותי שאם יש פה אריה אני אברח. אני יכול לא לראות את האריה, לא להאמין לראייה של האריה ולא כלום. אבל אם יש אריה בסביבה שאני אברח, זה מספיק בשביל השרידות שלי. כל הבסיס או המעטפת הקוגניטיבית, הפרספטיבית, כן, של הפרספציה, של ההכרה, שעומדת בבסיס העניין, היא לא נחוצה לשרידות. אז האמון שלי בחושים הוא לא שייך למה שאני אעשה, הוא שייך לרקע שבעקבותיו אני עושה את מה שאני עושה. כשאני רואה אריה אני מאמין לזה שיש פה אריה ולכן אני בורח. אם הייתי בורח מסיבה אחרת, לא כי אני מאמין שיש פה אריה, גם הייתי שורד. מה שהאבולוציה הייתה צריכה לעשות זה כשיש אריה בסביבה שאני אברח. אבל למה שהיא תייצר חושים שמראים לי את המציאות אין נכון וגם באופן מודע? שאני גם, הם אמינים, לא צריך כלום, צריך רק שכשיהיה אריה בסביבה שאני אברח, באיזושהי צורה כזו או אחר, לא חייב לעבור דרך התפיסות שלי, להבין שיש פה אריה, להחליט להפך, כן, דניאל קהנמן דיבר על סיסטם A וסיסטם B, כן, מערכת A ומערכת B של קבלת החלטות, כמו בנהיגה, כן, כשאנחנו נוהגים על טייס אוטומטי, לא במודעות, וזה אנחנו נוהגים לא פחות טוב, אולי אפילו יותר טוב, אבל אפילו אנחנו מגיבים הרבה יותר מהר, כשזה לא עובר דרך הקוגניציה שלנו, אלא אנחנו עושים את זה אינסטינקטיבית. לכן אני חושב שזה אפילו היה תורם לשרידות, אם בשביל לברוח מהאריה לא הייתי צריך להבין שיש פה אריה, לעשות חשבון, להגיע למסקנה ואז לברוח. כמו בסרטים מצוירים, אתם יודעים, לא זוכר איך קוראים לו, הביפ ביפ, כן, זה שעושה, מגלגל ככה את הרגליים על המקום, ואחרי כמה שניות זה פתאום הוא מתחיל לרוץ, כן? זה מעכב קצת את השרידות. לוני משהו, לא זוכר. טוב, בכל אופן, אז הטענות האלה בעצם אומרות שההסבר האבולוציוני לדעתי לא נותן מענה סביר לאמון שלנו בחושים. טוב, האמת שפה פחות או יותר סיימתי את המהלך של המחברת הרביעית, אני רק, תרשו לי עוד כמה דקות לסכם, התחלתי מאוחר וזה קצת על חשבון הזמן שלכם, אבל אני רוצה רק לסכם ואז כדי שנעבור לפרק הבא. אם אנחנו, כן. בעצם אני רוצה לטעון ככה, יש לנו, אמרתי את זה גם קודם. ראינו ארבעה, איפה אנחנו עומדים כאן? ראינו בעצם עד עכשיו ארבעה מסלולים בדרך לאמונה. את הארבעה שצריך לדון בהם, יש את האינטואיציה, יש את המסורת, וזה בסדר, זה דברים שאין הרבה מה לדון בהם, אבל מעבר לזה יש עוד ארבעה מסלולים פילוסופיים שעליהם צעדנו, אחד מהם זה הראייה האונתולוגית של אנסלם, האלוקים המושלם, השני זה הראייה הקוסמולוגית, מעצם העובדה שמשהו קיים, לכל דבר שקיים צריכה להיות סיבה שיצרה אותו, הדבר השלישי זה הפיזיקו-תיאולוגי, כן זה המיון של קאנט, פיזיקו-תיאולוגי זה שמתוך המורכבות של העולם אנחנו לומדים שכנראה יש לו איזשהו מהנדס, והמסלול הרביעי, זה מה שאנחנו מדברים עליו כאן, זה ההרחבה של הפיזיקו-תיאולוגיה, או הצד השני של הפיזיקו-תיאולוגיה, וזה מה שקראתי הראייה מן האפיסטמולוגיה, שאומרת שגם אם הדבר הזה נוצר במקרה, אין בסיס אמיתי לתת בו אמון, או להניח, להניח שהוא אמין, ואם אני מניח שהוא אמין, אז כנראה אני מאמין באלוקים. ושוב פעם, יכול שאני טועה, יכול שאין אלוקים. אבל זה רק מוכיח שאני מאמין באלוקים, זה הכל. עכשיו אפשר לדון, כן נכון, לא נכון, זה גם אומר שנטל הראיה הוא על מי שאומר שאין אלוקים, כי אם אני מאמין בו, יכול שאני טועה, אבל צריך להוכיח לי שאני טועה, שאני אזנח את מה שאני מאמין בו. זה המשמעות של ראיה תיאולוגית. ראיה תיאולוגית לא מוכיחה לך אמת כלשהי. היא מראה לך שאתה עצמך כבר מאמין בה. עכשיו, יכול להיות שאתה טועה ותחזור בך, אין בעיה. אבל אל תגיד לי שאתה לא מאמין בה, כי אתה כן. יש אינדיקציות שונות לזה שאתה מאמין בה. זה בקשר לראיה מן האפיסטמולוגיה שמשלימה את הראיה הפיזיקו-תיאולוגית. אני ארצה בפעם הבאה לדבר על הראיה מן המוסר, והראיה מן המוסר שייכת עדיין, היא עוד סוג של ראיה, במיון של קאנט היא בעצם נמצאת בספר אחר, אבל היא לא נמצאת במיון הרגיל הזה, כי קאנט לא מדבר, על ראיות תיאולוגיות הוא לא מכניס למיון הזה בכלל, ולכן את הראיה פיזיקו-תיאולוגית בניסוח הזה לא תמצאו אצלו, וגם לא את הראיה מן המוסר, אלא בספר אחר. אבל מבחינת הלוגיקה של הראיה, גם הראיה מן המוסר זאת ראיה תיאולוגית, זאת אומרת זאת ראיה שלא מוכיחה שיש אלוקים, אלא זאת ראיה שמוכיחה לך שאתה מאמין בו. עכשיו אתה יכול להגיד שאתה טועה ולחזור בך, אבל אתה לא יכול להגיד שאתה לא מאמין בו ועדיין להיות מחויב לערכי המוסר, כן? כמו הרכבת לסקוטלנד. אז במובן הזה זאת בדיוק אותה לוגיקה, אבל ראיה מטיפוס אחר, אז לכן אני משייך את זה לשיחה הזאת או למהלך הזה. אוקיי, אני אעצור כאן, שוב פעם אני מתנצל על האיחור בהתחלה, עשיתי את זה קצת מהר הפעם, אבל אני חושב שהספקנו בסוף, אז בעזרת השם, אנחנו עוד שבועיים עוד נפגשים, נכון? הלאה. אוקיי. אם יש שאלות או הערות, אז...
כן, יש לי שאלה, אחת ההוכחות לעניין כאילו זה הנושא המוסרי, כי כמו שהוא אמר, והיה כי אין אלוקים במקום או משהו, אין מוסר, מי שלא...
זה הנושא הבא שלנו, אם אתה רוצה לשאול על זה, אז חבל עכשיו, כי זה בדיוק הנושא שנדבר...
אני רק רוצה הערה קצרה. לפי דעתי, פשוט זה החוש השישי, זה הכל. זה חלק מהחושים. כל החושים זה לצורכי הישרדות. וזה אחד מהחושים האלה.
רשמתי לפניי, אני אענה על זה בפעם הבאה, אני לא מסכים. אבל נדבר בפעם הבאה כשאני אדבר על הראיה הזאת.
מאה אחוז.
אני מסכים שיש חוש כזה, לא שאני לא מסכים שיש חוש כזה. אני לא מסכים שזאת אלטרנטיבה לאלוקים.
זה החוש השישי.
בחושים, אנחנו יודעים שיש דברים כמו מיראז'ס, יש כל מיני תמונות שהן בלתי אפשריות, אז אנחנו יודעים שהחושים זה לא מוחלט או משהו.
אבל זה מה שאמרתי קודם לגבי הפאטה מורגנה, או אם תרצה האילוזיות של אשר, כן, או כל מיני דברים כאלה, אבל כל מצב כזה מיד מביא למחקר, רגע, מה קרה פה ואיך עשו את זה וכו'. מה זה אומר? שהתופעות האלה דווקא מוכיחות את המוחלטות של האמון שלנו בראייה. כי כל פעם שיש איזושהי סטייה, אנחנו לא אומרים, אוקיי, אז חוש הראייה שלנו לא מושלם, האבולוציה עוד לא גמרה את העבודה. לא, אנחנו מבינים שיש פה איזושהי סיבה פוזיטיבית שמטעה אותנו ולכן טעינו. לא בגלל שפשוט החוש כרגע לא עובד בתחום הזה. מה קרה?
הטעם זה לא שרידות.
אתה שומע?
הטעם זה לא שרידות.
לא, אבל היכולת שלו לתעתע בנו, של אשר או של הפאטה מורגנה, לתעתע בנו, יכול להיות שלה יש הסבר שרידותי. זאת אומרת, יכול להיות שהרי כשמתאים אותנו, אז בעצם משתמשים באיזשהו סוג תפיסה אחר, חוץ מהתפיסה של העיניים. המוח מתערב ומערבב קצת את העיניים. אבל היכולת הזאת של המוח לעבוד כך, יכול להיות שלה יש ערך שרידותי, אחר. אז זה לא... זה פרשייה שונה.
רב, מה שלא הבנתי, אם נניח, אם הרב חולק על האבולוציה, אז משהו אחד, אם הרב נסכים עם האבולוציה, אז כל הטיעונים שלנו אומר, נגד האבולוציה לא ברורה לי, הרי גם... גם נוכח העובדה שיש אלוקים, עדיין אם הוא פעל דרך האבולוציה, אז...
אין בעיה, אבל האבולוציה לא מעבר... אני לא אומר שאני לא מאמין באבולוציה, אני מאמין בה. אני רק חושב שהאבולוציה היא לא פרחה על הראייה. להפך, דווקא בגלל אלוקים, אני מאמין בחושים שלי, ובפרספציה שלי ובהכרה שלי, וממילא, מתוך זה, אני גם מסיק את תורת האבולוציה, ולכן אני מאמין בה. אני לא, האבולוציה, מישהו שאל פה שהאבולוציה היא לא תורה ניסיונית. הישרדות הקשירים זה טאוטולוגיה. אבל אבולוציה מכילה גם גנטיקה ומכילה עוד המון דברים, בלי זה אין אבולוציה. דיברתי על זה כשדיברנו בניסוח הקודם. אבולוציה צריכה להניח בעצם שלוש הנחות בסיסיות, או יש שלושה מרכיבים בכל חוליה בתהליך האבולוציוני. מרכיב אחד זה היווצרות של מוטציות, שזה לא טאוטולוגיה, זה משהו שהוא תצפיתי. מרכיב שני זה גנטיקה, ומרכיב שלישי זה ברירה טבעית, או הישרדות הקשירים. הברירה הטבעית זאת טאוטולוגיה לוגית. זה לא תצפיתי. אבל שני הראשונים הם תצפיתיים. בלעדיהם אין אבולוציה. זהו?
בעצם מה שהרב אמר, הטיעון הרביעי שהרב אמר נגד האבולוציה, בעצם היה אפשר לנסח אותו גם ש... בעצם היה, אם הכל היה אבולוציה, אז למה שבכלל יהיה רגש? הרי הבעיה הזו, שהיא בעיה אחרת כמובן, אבל... הרי היה עדיף שיהיה רובוטים, יסתובבו פה בהישרדות נפלאה, אבל בלי רגשות.
כל המימדים הרוחניים, קוגניטיביים שלנו, לא היו אמורים להיווצר.
זה טיעון כאילו נפרד, אפילו עומד בפני עצמו, בלי קשר לכל, אפילו אם הכל נכון מעל ועתה, רגש מיותר לחלוטין.
זה קשור לניסוח הקודם, את הטיעון הזה העלה אפילו עם איזה חשבון סטטיסטי, פילוסוף אמריקאי, נוצרי, מאוד ידוע, שכחתי את שמו, משום מה ברח לי עכשיו השם, היום אני חלש בשמו, מנוטרדם, אני לא זוכר את שמו, איש מבריק. ומאוד מושמץ כמובן, בגלל שהוא שמרן נוצרי כזה, אבל דווקא בגלל שהוא פילוסוף אנליטי מוכשר, הוא חוטף על הראש מכל הליברלים, האתאיסטים, כן, כי לא אוהבים את זה שיש אנשים מוכשרים בצד השמרן דתי. אז הוא העלה את הטיעון הזה, ויש לו אפילו חשבון סטטיסטי, זה מופיע בספר שלי, במדעי החופש נדמה לי. נדמה לי שיש, לא, ספר על האבולוציה. זה מופיע שם החשבון שלו. ברחתי את שמו, לא יודע, ברח לי השם שלו. טוב, עוד מישהו? אז שבת שלום, ושוב סליחה על האיחור בהתחלה.
שבת שלום, תודה רבה.
רק רגע,
תודה רבה.
רק להודיע לך שבריק במלחמת יום כיפור, היה מפסיל במלחמה.
מה, לא שומע?
דיברת על בריק, על הטיעון של בריק, זה היה דברים?
בריק?
דיברת עכשיו על בריק?
בריק האלוף, שהיה מבקר מועצת...
לא האלוף בריק, איזה בריק אחר.
סליחה, טוב. טוב שלי, שבת שלום, תודה רבה.
טוב, להתראות.